נכר ואין זר, ואז כל ביטוי אלוקים זה דבר חיצוני, זה כפייה, אני חייב לשמוע על אלוקים. יש איזה גוף כזה, איזה מציאות כזה, איזה יצור כזה שקוראים לאלוקים, שאני כפוי לשמוע אליו, לא נותן לי שום דבר, לא נותן לי אוכל, נו אז מה, בגלל האוכל הזה הוא כופה אותי כל מיני דברים, שאין לי שום יחס אליהם, אין לי שום קשר אליהם, אני לא מבין מה הוא רוצה ממני בכלל. אלא מה מצד שני, אבל יש לך דחף אלוקי, יש לך שיעבוד לזה, אז אבא, זה עוד יותר מעצבן. עוד יותר מעצבן שאני קשור לאיזה דחף אלוקי, לאיזה מציאות אלוקי, שאני לא יודע כאילו מה היא. ואז אני מתחיל לדמיין אותם כל מיני דמיונות, הנה, ואלוקים יהיה נחר בן זר, ואין זר זה יקנה לו תכונות משונות וקריקטוריות. המעוותות את החיים הרבה יותר מהשם יכולות ליישר אותם. כן, אני צריך לדמיין את אלוקים, איך הוא נראה? ככה או ככה, אני אתחיל לדמיין אותו לפי ההבנות שלי, אולי נראה זקן, אולי צעיר, אולי נחמד, אולי חלק סוכריות, אולי נותן מכות, כמו שאצל הנוצרים, שכל זה מאבד את החיים, כי זה לא נוסח בחיים שום תוכן חדש. מעוותות את החיים הרבה יותר ממה שהן יכולות ליישר אותם. לעת עתה, עוד לא באה התרבות למידה זו להכין סימפתיה אלוקית של הטוב המוחלט בעומק הנשמה של האורגנים הקיבוצים. עוד לא נוצר בתוך העולם שאיפה של טוב אמיתי, זה לא קיים עדיין בתוך הקיבוצים האלה שלנו. ועל כן איננו רואים בהם עדיין סימני רשע וריצות, מהות המוסר הולכת ומתמסמסת ונעזבת מן הלב הכלי של קיבוצים. אז מה קורה? דבר נורא. מצד אחד העולם מתפתח ומתעדן, גם כזה פחות פראי ממה שהיה בעבר.
למה זה קורה?
מה?
למה זה קורה?
בגלל שהעולם באמת נהיה בידיון, יש התפתחות בעולם. העולם מואף לפראיות. מצד השני, שאיפה מוסרית אמיתית לטוב, זה לא מופיע בעולם. שקיבוץ בעולם, יהיה אנושות כזאת, ששחפת הטוב יהיה עצם חייה, זה לא קיים בעולם. ולכן מופיעים בעולם סימני רשע. למה מופיעים סימני רשע? כי כשהפרטיות נושאת ראש, ועד רבה, פרטיות בעולם מטריאליסטי נושאת ראש, כשהפרטיות נושאת ראש, תופו של לא עושים את כל ההבנות על פי החשבון הפרטי ועל פי הרווח הפרטי. ואז הרשע הולך ונושא ראש, כמו שראינו בזמן האחרון, עם אירופה, את הצביעות של כל זה, הכל קשור לדבר הזה. שהטבע הכללי לא מופיע, למרות שמצד אחד יש התעדנות בעולם, זה לא פריות כמו פעם, לא רוצחים כמו פעם, כן? אבל ההתעדנות הזאת עוד לא הביאה את העולם לקשר אמיתי על העולם המוסד. לכן סימני הרשע, סימני הרשע לא במובן הפראי, במובן של נטיות רשע, נטיות פרטיות שבאות בסוף לרשע, לתצפה ולדברים רשותיים ורעים, כל זה לא פוסק מעולם שלנו. אבל עוד לא תלפי את הסרע שצריך לבוא, לא? זה מה שאתה מבטאים את זה.
אני לא מתכוון,
יש בהם התנצצות של מוסר, היא חזקה מאוד, כן, יש לי שם מוסר, אז אדם צריך לבוא לנצל אותה,
אבל
יש פה בה.
אבל הטבע שלו,
הטבע הגלוי שלו. מצד אחד הטבע הגלוי נוטה לפרטיות.
זה לא כישרון.
הוא לא יכול לעשות במובן השכלי, במובן של בניין המוסרי, שזה יהיה חפץ חייו, אבל הוא לא צריך לפר האדם, הוא לא צריך להיות מוטה לרע. ויש לו נטייה של מוסר, הוא יכול לנצל אותה. כמו שיש לו נטייה אל החיים האגואיסטי, יש לו נטייה אל החיים המוסריים. מה הוא במובן האגואיסטי? זה לא משנה. שיהיה אגואיסט מוסרי זה גם טוב לצאת.
אפשר
להיות אגויסט מסוים, אפשר להיות אגויסט מסוים. שמצד הנטייה הפשוטה של להיות אדם טוב, להיות אדם בסדר, להיות אדם טוב, כן?
זה מה
שאני עושה בהם, זה רשע, אבל רשע אגויסט. נכון, יש להם נטייה מסוימת, רק הבעיה היא שבאמת, בגלל שהנטייה הכללית לא שלמה, בגלל שהם, בגלל שהם נוטים לעולם החומרי, הם רוצים להסביר את העולם על פי התפיסות שלהם. זה קשור גם הרבה לנצרות, במידה רבה, כן, גם לתפיסות הדתיות המודרניות, המודרניות במובן החיצוני שלהם, שהם בונים עולמות כאלה שליליים. אם הם לא בונים עולמות, הם גוי נורמלי וזה קורה כל הדבר. אין סיבה שגוי יירה באופן עקרוני.
מה זאת אומרת, אבל אתה ישראל, לא?
מה?
הרי אחרי נצרו יש עוד עדים לעם ישראל, לפסק בשביל הרב, הדברים זה אפילו יותר טובים בלי קשר לעם ישראל.
למה הוא לא יהיה טוב בלי הקשר לעם ישראל? כי בסופו של דבר במשך הזמן הוא יתדרדר ליצור לעצמו אידאות שקריות.
זה מה שמים אותו.
של רידול. ועוד הסתירה, ששם בעצם הראינו, בעזרת השם, בתוך השלב בעניין הזה של ההבנה של איך נוצר המפגש שלנו החי והממשי עם הקדוש ברוך הוא, המציאות האלוקית. דיברנו בהרחבה בעזרת השם, שכל המפגש שלנו עם המציאות האלוקית עם הקדוש ברוך הוא, זה על ידי היחס האלוקי אלינו, והקליטה שלנו את היחס האלוקי. הסברנו שככל שאדם יותר מוסרי, יש לו סימפתיה יותר אל הטוב, אל שאיפת החיים הטהורה והאידיאלי, כך יש לו יותר יחס אל האלוקות. והכישרון של שאיפת הטוב, ככל שיותר מופיע באדם, איזה שבאדם הפרטי יכול להיות לו יותר בבחירה, וככל שמדבר יותר על עמים, על קיבוצים, אז כך זה יותר תלוי בתכונה העצמית של, של הקיבוץ הזה. ראינו שהבעיה של כל העולם, הבעיה של כל האנושות, שאין להם שאיפה עצמית אל הטוב, אל הטוב העצמי, אל הטוב במובן הפעור שלו. ועם אלה, כשאין שאיפה עצמית אל הטוב, יש להם ניתוק מהמציאות האלוקית. כל הקליפה של החיים האלוקיים תלויה ביכולת לקלוט את השאיפות העציניות ואידיאליות. ומי שעם או קבוצה או קבוצה של אנשים שאין להם את שאיפת הטוב באופן עצמי, אין להם את הכישרון הזה, ממילא אין להם כישרון אלוקי. וגם אם הם ידברו על הדבר המציאות האלוקית, עדיין כל הדיבורים שלהם יהיו דיבור חיצוני בעלמא, וכיוון שהרשעות עדיין אחוזה בקיבוצים האנושיים, ורק בכנסת ישראל יש מורשת פלטה שרק היא נבנתה עם סימפתיה אל הטוב, אל הטוב העצמי, אל הטוב האידיאלי, ממילא יוצא שבכל הקיבוצים אין את היכולת של דבקות אלוקית באמת, של קרבת אלוקים באמת. כי השאיפה אל הטוב באופן עצמי לא קיימת בה. ורק עם ישראל ששאיפת הטוב היא תכונה עצמית אצלנו, אז רק אצלנו יש באמת את היכולת של הדבקות האלוקית האמיתית. זה יכול להיות לחיות את החיים האלוקיים, לקלוט באמת את ההופעה האלוקית אלינו, לקלוט אותה, לחיות אותה, להתרומם אליה, בדרכה להתקשר, לשאוף אל המציאות האלוקית, לטוב האלוקי, לטהרה האלוקית. זו היכולת המיוחדת שמצויה הכישרון המיוחד שמצוי אך ורק לעם ישראל. ועם אלה, לכן, לנו יש את היכולת למפגש אלוקי חי וממשי. כמו שהסברנו להרחבה את הדברים האלה. כמו שאדם לא יכול להיפגש עם השמש, אם הוא לא יכול לחוש את קרני האור שלה, ורק מי שיכול לחוש את קרני האור של השמש ולהתענג מזיבה, רק הוא יכול להתקשר אל השמש, מלעדי זה לא יכול להתקשר אליה. כמו שאדם לא יכול להתקשר אל בטהובן, למוצר, לא משנה מי, אם הוא לא יכול להשתייך אל המנגינה של בטהובן למוצר וליהנות ממנה, ממנו כישרון מוזיקלי, וכיוון שמוצר ובטהובן כל עניינם זה הבעה של מנגינה מסוימת, אז מי שאיננו מסוגל לנגן את המנגינה שלהם ולהבין את יופייה ולשמוח ואין לו כישרון מוזיקלי, הוא לא מסוגל להנות ממנה, אז גם אם יהיה לו את התוכנות של בטהובן בחדר, כל האורך והאורך שלו, זה לא יעזור שום דבר. הוא לא יכול לשמוח להתקשר לבטהובן, והקשר לבטהובן זה לא לעצמיות שלו במובן של ידיעת התמונה שלו, המראה החיצוני, ידיעות החיצוניות, אלא כל הקשר כולו יונק אך ורק מדבר אחד, מהקשר למנגינה של בטהובן. ובא הקשר תלוי בכישרון המוזיקלי להקשיב על המנגינה הזאת, לשמוח בה ולחיות אותה וליהנות ממנה. וזה תלוי כל הקשר לבית כך גם הקשר הקדוש ברוך הוא. כל הקשר הקדוש ברוך הוא אינו תלוי בכל מיני ידיעות חיצוניות על דבר האלוקות שאינו מוסיפות כלום אל הבנת החיים האלוקיים במנגינה האלוקית והאידאל האלוקי. כל הקשר הקדוש הוא תלוי אך ורק ביכולת שלנו לנגן את המוזיקה האלוקית, לקלוט אותה, לחיות אותה, לשמוח בה, להשתייך אל האידאל האלוקי העצמי, אל הטוב האלוקי העצמי. וזה תלוי כל היכולת שלנו להתקשר אל הקדוש ברוך הוא. זה מה שהרב מתאר שם בבואות התפילה, סעד. וזה המשך ישיר למה שלמדנו ברמב"ם בעניין אהבת השם. שבעצם היכולת לאהבת השם, לאהבה, אהבת השם, שהיא אהבת הטוב באמת, כשראינו ברמב"ם, היא היכולת הזאת, היא מרוממת אותנו באמת לאפשרות לאהוב את הקדוש ברוך הוא, ולחיות את החיים האלוקיים. זו גם מצווה שאנחנו מצווים עליה בתורה, יש לנו מצווה לאהוב את הקדוש ברוך הוא, מצווה באמת להתרומם אל המדרגה הזאת, לגלות את השייכות שלנו אל הטוב האלוקי, אל האמת האלוקית. וזה שם אותנו לבני אדם בעלי מדרגה אחרת לגמרי. זה מגלה שאכן כישרון כזה, ששיפה לטוב העצמי, לטוב האידאלי, מצויה לנו, זה עצם חיים, אתם היום אוהבים את זה. אז זה בעצם מגלה שבאמת השאיפה הזאת היא עצם החיים שלנו, זה תמיד בנו, זה עצם חיינו. זאת האמת היותר פנימית שלנו, אז זה הכל מרומם אותנו לדרגה חדשה לגמרי של חיים. וזה בעצם מי שמגיע להכרה הזאת ורואה אותה במציאות ההיסטורית, במציאות הכללית, בעולם הטבע, בתורה. כל מפגש שאנחנו נפגשים עם הטוב האלוקי הזה, באמת האלוקית הזאת, האידאל האלוקי הזה, זה מפגש עם הקדוש ברוך הוא, זה לחיות את החיים האלוקיים, זה בניין של אמונה, זה מפגיש אותנו עם האמונה. אמונה תרושה מפגש עם המציאות האלוקית. כל מה שאנחנו רואים את הטוב האלוקי הזה ואת הידעה האלוקי הזה מופיע בהיסטוריה, בעולם, בתורה, בעם ישראל. כל מה שמפגשים זה יותר מפגש עם הטוב האלוקי העצמי הזה שאנחנו משתייכים אליו, ועל ידי כך אנחנו חיים את החיים האלוקיים. זה היסוד הגדול, זאת השם שראו במורות התפייה, כי הפסקה קטנה ותמציתית, שלמעשה הפסקה הזאת מתמצתת מאמר גדול של הרב שנקרא דעת אלוקים. שבמאמר הזה דעת אלוקים, ואחרי זה יש עוד מאמר שנקרא עבודת אלוקים. במאמרים האלה הרב למעשה מסביר את כל התורה הגדולה במפלגה הזאת, שהיא בעצם משנה אותנו לאומות העולם. וזה אנחנו שומעים בכישרון האלוקי, בכישרון האידיאלי, זה סגולת ישראל. וזה אנחנו שומעים לאומות העולם, וזה מה שמאפשר לנו את המפגש עם המציאות האלוקית. כמו שהכישרון המוזיקלי משנה את האדם, בעל הכישרון, מאדם שאין לו כישרון, והכישרון המוזיקלי מאפשר להיפגש עם המלחינים הגדולים והיוצרים הגדולים, ובלעדי הכישרון המוזיקלי הוא לא יכול להיפגש איתם, אז הכישרון המוזיקלי עושה בעצם את הכל, משנה את כל ההבדל כולו, מבחינת היחס, השייכות למנגינה של כל מיני קומפוזיטורים גדולים ועצומים. אז כמו שהכישרון המוזיקלי משנה את כל מהותו של האדם ביחס לשלחותו למוזיקה, עכשיו אני פחות חשוב, כי צריך לבוא אחרי הכל בעד מוזיקה. אבל העיקרון מאוד מאוד חשוב, כן, העיקרון שהכל תלוי בכישרון המוזיקלי. זה מה שקובע את היכולת של האדם לנגן, להתקשר ליצירות גדולות, או שלא לנגן ולא להתקשר ליצירות גדולות. כן, הכל תלוי בכישרון המוזיקלי. כך הכישרון המוסרי, הכישרון של שלחות באמת אידיאלית, בעלת ערך עצמי, שאיפה מוסרית טהורה, הכישרון הזה הוא מבדיל בינינו לבין אומות העולם. הוא מבדיל בין היכולת להתקשר קשר אמיתי אל המציאות האלוקית, קשר חי אל המציאות האלוקית, לבין היכולת להתקשר אל הקדוש ברוך הוא, לדבר על הקדוש ברוך הוא, רק במובן ורק בסגנון החיצוני. הכישרון הזה הוא בעצם יסוד ההבדל בינינו לבין אומות העולם. זה סגולת ישראל, שיש מקום אחרי זה לזמן שנעסוק בזה, לפרט אותה לפרטים. לראות את הכישרון הזה בעברות השונות שלו ומה המשמעויות שלו, שזה עוד דבר שאנחנו נעשה בהמשך. ונעבר, כן? ואז נתבטא ברבדים שונים, שלא יכולים להם לעיין בצורה מפורטת. אבל קודם כל, היסוד הזה הוא יסוד עצום, כן? היסוד הזה הוא יסוד החילוק בינינו לבין אומות העולם בקשר ליחסנו אל הקדוש ברוך הוא.
ממילא זה לא רק עניין של כישרון, אלא זה עוד דבר יותר עמוק, השאלה אם בכלל הגויים יודעים שיש מנגינה אלוקית בעולם. מי שאין לו כישרון אידיאלי, אז הוא לא יודע בכלל, הוא לא מבין בכלל, שהבאה אלוקית בעולם, החיים האלוקיים, הבאה אלוקית, המשמעות של המילה אלוקית בכלל, למה חשוב לנו שיש אלוקים? מה נפקא מינה בזה שיש אלוקים? מה זה משנה המציאות האלוקית? ההבנה שכל הנפקא מינה במציאות האלוקית, וכל מה שמבטא את כישרון האלוקי, וכל מה שמבטא את המציאות האלוקית כלפינו, זה לא סתם איזשהו צמרון אלוקי קיצוני, אלא הצמרון האלוקי כולל בתוכו את הצמרון אל המהות האלוקית, אל האידאל האלוקי, אל הטוב האלוקי עצמו, אל השאיפה המוסרית הטהורה, והשאיפה הזאת היא עצם החיים של עם ישראל. וכשאנחנו מגנים את החיים האלה, מוצאים אותם לפועל, את החיים הטהורים האלה, מגנים בתוכם את שאיפת הטוב, המובן העצמי שלה, המובן האידאלי שלה, ככל שאנחנו יותר מבטאים את זה, כך אנחנו יותר יכולים להיות אלוקים, שייכים יותר למציאות אלוקית. ואנחנו לא מבטאים את זה, או לא מבינים שכל הגילוי של המציאות האלוקית פנויה לגילוי המדרגה המוסרית, הכישרון המוסרי בתוכנו. בלי ההבנה הזאת, אין לנו שום הבנה במשמעות של הדעת אלוקית. ואם אנחנו מבינים, אנחנו כן לומדים להכיר את הכישרון הישראלי, וכן לומדים להכיר את השייכות אל הטבע העצמי שמצויה בקרבנו, ואנחנו לומדים להכיר שמה שיש ערך בכלל המציאות האלוקית, נמצא בידיעה שלנו שמהמקור האלוקי מופיעים חיים אלוקיים, אידאל אלוקי, שבזה אנחנו מתקשרים, וזה מה שמחיה אותם ומרומם אותם, הידיעה הזאת היא בעצם יסוד לכל ההופעה האלוקית בעולם שלנו. בלעדי זה, בלעדי הידיעה הזאת, לכל ההופעה האלוקית בעולם שלנו למעשה לא היה ערך. אם ההופעה האלוקית בעולם הייתה משחררת את האדם מהפרטיות שלו, מהשעבוד הדמיונות שלו, והקטנות שלו, והרשעה שבקרבו, אז אם ההופעה האלוקית הייתה משחררת את האדם מזה, איזה ערך יש להופעה האלוקית? איזה משמעות יש לו? ורק ההבנה שבאמת המשמעות האלוקית כניסה אותנו למרחב חדש של הסתכלות, שמצד הפרטיות שלנו אולי מנהלים את זה על דעתם, במרחב החדש של ההסתכלות, המרכז החדש של ההסתכלות זה הידיעה שכל ענייננו זה לגלות את הכישרון של שאיפת החפץ להיות שייך אל החיים הכלליים, לגלות את הטוב במובן הכללי שלו, לגלות את המגמה התאורה שחיה בעולם שלנו. כל שאת זה אנחנו חיים, כך אנחנו בעצם חיים באמת את המציאות האלוקית, ומשליחים באמת על המציאות האלוקית, ומתגדלים כלפיה, ומתפללים אליה, וחיים אותה בכל הבעיה טובה. אז זה למעשה הכישרון הבסיסי שמצוי בנו, שאותו אנחנו רוצים לגלות, רוצים לפועל, על ידי כל הבאות האלוקיות בעולם, כל הבאה האלוקית, שמופיעה בעולם על ידינו, בין שזה ממוסר טוב, בין שזה בן אדם לחברו, בין שזה בחיי היומיום, שאיפת הטוב, סימפתיה, צילות, העדינות, ובוודאי כשנופיעה בדרגה יותר גבוהה, בהופעות של קדושה, של תורה, של לימוד תורה, הופעת הסדר האלוקי העליון בתוך העולם שלנו. כל ביטוי כזה, כל שייכות ושאיפה כזאת, היא מרוממת אותנו למפגש עם החיים האלוקיים, עם המציאות האלוקית. עוד שאנחנו יותר מתרוממים את זה, ככה אנחנו יותר אלוקיים, ככה אנחנו יותר נפגשים עם האמת האלוקית. זה בעצם יסוד כל הכרת החיים שלנו וכל בניין האמונה, כל בניין השליחות שלנו, אל המציאות האלוקית שחיה בקרבנו. זאת אומרת, היא חיה בקרבנו, בעצם החפץ הזה לטוב, בעצם הכישרון הזה, בעצם הרצון הזה שמגלה בתוכנו. בעצם השאיפות הכלליות האלה, וזה גוף אנחנו רואים את ההתפוצצות. את הדלת האלוקי, את המנגינה האלוקי, שרוצה להתנגן בתוכנו, בתוך האדם. זה גוף אנחנו רואים את ההבאה האלוקית שחיה ומתמצפת וכירת. כן. אז זה למעשה מה שראינו בעוד התחייה של המצקה הזאת, שבעצם מסכלת לנו את מה שראינו עד עכשיו, ובונה עוד שלב נוסף, כן? בהבנה, מה המשמעות האמיתית, שהמפגש שלנו עם החיים ועם המציאות.